את מורותיך. ובעזרת השם, ברוכות הבאות. שבוע הבא, סיור בירושלים, סיור שיעור. אז לא יהיה כאן. את לא רוצה לשמוע למה?
מה? שקיבלנו אותך היום, אני התחננתי.
יא. אני חיכיתי לך, אסיה, די, אני לא מאמינה. איזה כיף שבאת. איזה כמה זמן. סליחה, חסיה, גם את אני שמחה שבאת. אבל שאינו תדיר קודם. וואי, ברוכה הבאה. מירי, מה העניינים? מה שלומכן? אז אנחנו בימי... מה אומרת? יא, מה נעשה? הן רוצות לבוא לסיור.
אמרו איתי אחר כך. מי רוצה? מי אמרה?
מה אתה אומר? אתה עושה כל מיני פרוטקציונים.
גם את. מעולם לא אמר אדם צר לי המקום בירושלים. איך? גם את לא יכולה. כי זה ירושלים.
אבל נצלם את זה. אני פגשתי את... את בתכם בירושלים.
אוקיי.
אני פגשת אותה בתחנת הרכבת בירושלים.
אה, באמת?
מה את עושה?
יא. אז היא כן יכולה.
שמי זה
ה... בנות שלי, אנחנו בימי בין מצרי הורמוז. תגידו, זה לא מוזר שכל פעם שלטראמפ יש מצב הורמונלי, אז אנחנו במצב הורמוזלי. זה לא משונה. שמצרי הורמוז במצור בין המצרים. איזה דבר זה? אני רוצה שניכנס לאט לאט לימים הכל כך מיוחדים האלה. ראש חודש אב שחל השבוע ביום שלישי בערב ועד לתשעה באב מתחיל זמן שקוראים לו תשעת הימים. זמן שאנחנו רגילים לחשוב שהוא איך ותשעה באב, זמן שאנחנו קוראים לו, איך אומרים במרוקאית, פסרה, אבל אני פה כדי להרים. אני אתחיל עם הדברים הנעימים פחות. החל מיום רביעי בערב, יום חמישי, העולם נעים. הופך מסוכן יותר. מה שהופך מסוכן יותר מיום חמישי ועד לתשעה באב, שזה יום חמישי שלאחריו, זה הים והכביש. בים בכלל אסור לשחות תשעה ימים, בכביש מותר לנסוע ובזהירות ענקית ועם תפילת הדרך. ולמה? מה קורה בימים האלה? תקשיבו טוב. בימים האלה, מראש חודש אב ועד לתשעה באב, בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער, הוא זוכר את הצער שלך ואת שלך ואת שלך, מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, והיינו, איך קוראים לבכי הזה של אלוקים? גוהה, זה פועל שאין אותו בכלל, אף פעם, רק פעם אחת, גוהה, ג' ו' ה' א', זה תיאור של שתי דמעות ענקיות, שמוריד הקדוש ברוך הוא לים. ואם הקדוש ברוך הוא מוריד דמעות, אז יש, כמו שראינו השבוע בעולם, יש שיטפונות מטורפים. הים בצונמי נורא, כי דמעה של הקדוש ברוך הוא זה משהו ענק, והכבישים פחות בטוחים, מפני שהאדמה כולה זזה, כולה רועדת, כי המלך בוכה. מה זה עושה לך? כשאני אומרת לך שהמלך בוכה, השבוע אני יורדת עכשיו מיליון עולמות למטה, אבל בתוך עמי אני יושבת. השבוע שני מלאכים בכו. רונלדו בכה ומסי בכה. שניהם בוכים במונדיאל. והם בוכים מסיבות הפוכות לחלוטין. רונלדו בוכה מפני שהוא הפסיד, וזו הפעם האחרונה שלו בכדורגל. מסי בוכה מפני שהוא עולה לשלב הבא, וכל האוהדים הסתומים של המונדיאל מעבירים את זה ב... לא, אני לא יכולה להגיד סתומים, כי גם בעלי וגם הבנים שלי מעבירים את זה בוויראליות. המלך בוכה. מה זה עושה להם כשהמלך בוכה? מה זה עושה לך לשמוע שהמלך בוכה? מה זה עושה לך? שאת שומעת שהשם בימים האלה בוכה. זה עושה לך טוב. זה עושה לך רע. מה זה עושה לך? זה עושה לי רמה.
זה מכווץ.
זה מכווץ אותי. זה נותן גושפנקה לבחיין גם.
שיפתור את העניין ויפסיק לבכות.
שיפתור את העניינים כבר. נכון. שימו לב.
זה דווקא הרגשה נעימה שהוא איתנו.
הרגשה נעימה שהוא איתנו, מהממת, נורית. בכל דור ודור, צופה הקדוש ברוך הוא, כך כתוב במדרש, ושם את שתי ידיו על ליבו, הוא בוכה בסתר. ומפני מה הוא בוכה בסתר? מפני שגנאי הוא לאריה שיבכה בפני שועל, גנאי הוא למלך שיבכה בפני עבדיו, גנאי הוא לרב שיבכה בפני תלמידיו, גנאי הוא לבעל הבית שיבכה בפני פועל ששכר. חשומה. המלך בוכה. את המילים האלה אני קוראת מתוך ספר שיצא עכשיו מהתנור, של דוקטור אחינועם ג'ייקובס, הגאונה. קוראים לו כשהשמיים בכו. הוא יוצא השבוע עם כל האזכורים בכל כתבי חז"ל בהם מתואר אלוקים הבוכה. דוקטור אחינועם ג'ייקובס הייתה אימא לילדה מהממת בת 7. הילדה חלתה במחלה ונפטרה, וכל כך מעניין את אחינועם לדעת האם הקדוש ברוך הוא בוכה איתי או שאני לבד. כשהיינו באומן לפני כמה חודשים, ביני לנדו הזמר היה איתנו, והוא שר את השיר המשגע, טעות הייתה בידך, את חשבת לצערך, של הדרכים יצאת לבדך. כשעזבת את ביתי, נטשתיו גם אני, כיסיתי פניי וגנזתי אורי, כדי שאהיה איתך, ואיש לא יוכל לראותי. ובלילה, כששכבת בוכייה בשדות, הסתרתיך בצל כנפיי מפני הרוחות. וזה יהיה לך האות שמעולם לא רחקתי ממך. שלחי ידך אל ראשי וראי כמה רטוב הוא מיטל, וקבוצותיי מלאים רסיסים של הלילה. מה זה השיר הזה? כמה פעמים את מרגישה כל כך לבד, כל כך לבד, כל כך לבד. אין מצב שאני לא איתך, אין מצב שאני לא בוכה איתך. וביני לנדו סיפר לנו שהוא כתב את השיר המרגש הזה מתוך קטע של תנא דבי אליהו, ספר שכתב אליהו הנביא. לעתיד, כשיבוא הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל, יאמרו, ריבונו של עולם, אתה דחית אותנו מביתך, עכשיו אתה בא לגאול אותנו? אמר הקדוש ברוך הוא, אמשול לכם משל, מלך שגירש את אשתו, ולמחר בא להחזירה, אמרה לו, אדוני המלך, אתמול גירשתני מביתך, עכשיו אתה בא להחזירני? אמר לה, דעי לך שמיום שיצאת מביתי, גם אני לא נכנסתי לביתי, ואם אין את מאמינה לי, ראי הטל שעל ראשי. מה זה היכולת שלי לשים את היד על הראש ולומר, היי, אבא היה איתי כשחשבתי שאני הכי לבד בעולם. אומר התנא דבי אליהו, אליהו הנביא, זה קורה בראש חודש אב. ראש חודש אב אפשר להרגיש את הראש של האב שלך. רטוב מדמעותייך, כי כשאת הולכת לישון בוכה על הבדידות שלך, על האהבה שלך שמתעכבת, אבא בוכה איתך, המלך בוכה איתך. ורק תושיטי יד לזמן הזה שקוראים לו ראש חודש אב, וזה מפחיד לראות מלך בוכה, וזה מפחיד להרגיש את אבא בוכה, אבל את לא לבד בביחייך, ברוכה הבאה. בנות, אני רוצה שלא תעזבו אותי, כי אנחנו הולכות ללמוד ביחד את האמת על הזמן הזה, ימי בין המיצרים, את האמת על הזמן הזה, תשעת הימים, והאמת היא, וקחו את זה ממני, אין ימים שבהם נשפכת עלייך אהבה יותר גדולה מאשר הימים האלה. לא סתם חג האהבה היהודי ט"ו באב קורה בחודש הזה, מפני שהוא כל כך מלא באהבתך. זה מגיע בדרך פחות נעימה, אבא בוכה, העולם מסוכן יותר, הכבישים מסוכנים, הים מסוכן. אבל אמא, לכמה אהבה. היום אני נותנת לך, בעזרת השם, שלוש מתנות אהבה של הזמן הזה. שלושה דברים שאומרים לך כמה את אהובה, ואיך הקדוש ברוך הוא בוכה איתך בימים האלה, כשאת הולכת לישון בוכיה. ההוכחה הראשונה לאהבה מתחילה השבוע. בשבת נתחיל את חומש דברים, החומש שיש בו הכי הרבה פעמים מכל התורה, את השורש א', ה' וב', יותר מאשר בשיר השירים. מה קרה, מאמי? מהמנורה יש ג'וקים כאלה. מחכה לך. מוכנות בנות שלי? אין מה לעשות, אנחנו נקדם אתכם בברכה, אנחנו מקבלים אתכם בברכה, בעלי חיים יקרים. הם מתחממים לאור. בנות, מה נעשה? ברוך הבא תל אביב. אני עוד מעט אספר לכם, חזרתי מגרמניה,
הם לא נושכים.
חזרתי מגרמניה, ממינכן, בשבוע שעבר, הייתי שם עם כל הרבניות של אירופה, והחום שם, אימא לב ואבא לב, לוהט ורותח, ואין מזגנים כמו פה. ברוכות הבאות. ברוכות הבאות, ברוכות הבאות. ברוכות הבאות. אין מזגנים, יש מפזרי קור, שזה גם מפזר לחות. אז לא מספיק על החות בחוץ, גם על החות, אימאלה, אימאלה, אימאלה. אבל ככה השם מעניש אותם בגלל השואה, והצום יוצא אצלם בעשר וחצי בלילה.
גם השבת.
וגם השבת, זה עונש. בנות, תתגרדו בשקט וסתמו, למה אין לי כוח גם להשתלט על כיתה מקדמת. שקט כולם. בנות,
נועד, נו, זה בר חשי, בוא נרגיע.
מה שנועד מחשב?
לכבות את האור? לכבה את האור? זה בכל המנורות.
בנועד, אנחנו לא מתעניינים בכלל, אכפת לנו הצילום, נו.
אוקיי. אז אמרנו שהימים האלה הם ימי אהבה שנשפכת עלייך בענק. למה? הסיבה הראשונה שאני אומרת שאלה ימי אהבה זה מפני שמתחילים את חומש דברים, שזה החומש האחרון שיש בו הכי הרבה פעמים את השורש א', ה' וב'. איזה כיף שבת, איזה כיף, איזה כיף. ברוכות הבאות. את רוצה לשבת פה בגלל ג'וקים? בגלל הכל.
זה לא ג'וק. זה לא ג'וק, זה יתושים.
זה יתושים, לא בחשי. זה לא יתושים, לא בחשי. טוב, בנות, בואו.
ואני אסתכל עליה קצת שיהיה לי כוח. והאישה שזופה הזאת שכבר בחופש. אז למה אני אומרת שאלה ימי אהבה? מפני שמתחילים את חומש דברים, בחומש דברים שהוא חומש שעוד מעט נדבר עליו ונלמד אותו, מופיע הכי הרבה פעמים השורש א', ה' וב', ואהבת את השם אלוקיך, לאהבה את השם אלוקיך, מאהבת השם אתכם, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם. ספר דברים שנתחיל השבת הזו הוא מכתב האהבה שמשאיר לנו משה רבנו. הוא אומר את כל הספר הזה בעצמו, זו חזרה על כל התורה, משנה תורה, מכתב האהבה שהוא משאיר לך ביום האחרון לחייו. ספר דברים. סימן האהבה השני של הזמן הזה, מחר בערב כולנו מדליקות נר לאוהב הגדול אהרון הכהן, פטירתו באלף באב, והוא מבקש לברך את עמו ישראל בדבר אחד, באהבה. לברך את עמו ישראל באהבה, עוד מעט נלמד עליו. והסיבה השלישית שאני מדברת על אהבה היא הערב הזה, כשכולן באות הביתה ומדליקות נר ליום הפטירה הזה, הערב ומחר. רבי שלמה יצחקי רשי מפרש התורה, זה הספר העברי הראשון שנדפס אי פעם, זה פירוש רשי. ורשי ביום הולדת למוישי שלך, ורשי הוא איש, מזל טוב, רשי סתמי, ורשי הוא איש האהבה הענק. בנות, היום נלמד רק כמה טעימות מהאיש הזה, שמפרש את הפסוקים הכי נוראים שיכולים להיות במקרא ובתנך, והוא יוציא משם את האהבה הענקית של השם אלייך. למה? רשי חי בתחילת המאה ה-12, כשמתחילים מסעי הצלב, שנאה נוראה מצד הנוצרים כלפינו, והוא חייב להגיד לעם שלו, תקשיבו, אתם לא העם שיחזב, אתם לא הברית הישנה, אתם ממשיכים להיות הברית של הקדוש ברוך הוא. אין ברית חדשה, יש ברית ישנה, גם אם נפלת, גם אם חטאת. בואו נתאם כמה טעימות, ואז אני אומר לכם מה סגולת הערב הזה, ומה לבקש בערב הגדול הזה, ערב פטירת רשי. הפסוק הכי נורא בתנך, מכולם. איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות, אין לה מנחם מכל אוהביה, כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים. את מה הוא יפרש מכל הפסוק הזה, רשי? איכה ישבה בדד העיר רבתי, המיתה כאלמנה, שרתי במדינות, רבתי בגויים, אין לה מנחה מכל אוהביה. מכל הפסוק הקשה הזה, ייקח רשי המהמם אות אחת, ויעשה ממנה כזה פירוש, והאות הזו היא כ. איכה ישבה בדד העיר הבתי עם, הייתה כאלמנה, ולא אלמנה ממש, כותב רשי, אלא כאישה שהלך בעלה למדינת הים, ודעתו לחזור אליה. איזה מהמם הוא, בספר הכי מדכא שיש בתנך, זה רק כאלמנה. תפסיקו לסמוח על הנפילה שלנו, תפסיקי להרגיש שאת בודדה לנצח, רווקת נצח, אלמנת נצח. אין דבר כזה, זה כאלמנה. איזה רשי, בואו נקרא עוד פירוש שלו, ממיס. מהפרשה שנקרא בשבת, פרשת דברים, מתואר שם חטא מרגלים, כשעם ישראל אומר, אנחנו לא רוצים את הארץ המובטחת, זה קורה בליל, תשעה באב, מה כתוב שם? אומר משה רבנו, ותרגנו באהוליכם, ישבתם לרחל באוהלים שלכם, ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. כשמשהו נתקע לך בחיים, בזוגיות, בפרנסה, בשמחה, את אומרת, הוא שונא אותי. הוא שונא אותי, למה אתה שונא אותי, ריבונו של עולם? אתמול שלחתי לנורית איזה קטע ויראלי, שתבין אותו רק מי שלמדה בבית יעקב כמוני, או מי שהיה באיזה ישיבה, זה קטע כזה ש... כל הצעירים עושים אותו ומדבבים אותו, איזה מישהו אומר בקול של רב, אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא הכי שונא? אתם יודעות כמה שיעורים כאלה התחילו אצלנו, כמה? מה השם הכי שונא? ואז החציות הקצרות שלך, הלשון הרע שלך, אז הוא אומר שם, אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא הכי שונא? ויש איזה שתי בנות ככה ארסיות שעושות את זה. הקדוש ברוך הוא הכי שונא אותך, והוא שונא גם אותך, והוא שונא את כולנו שווה בשווה. הרי זאת התחושה. ברגע שאת מרגישה משהו תקוע בחיים, או הימים האלה של שעה באב, או לראות את הצער של כל השכול והפציעות במלחמה הזו, מה את אומרת? השם שונא אותי, בנות. קחו עכשיו סטיקר, תכתבו עליו על המקרר את הרשי המהמם. והוא היה אוהב אתכם. מי שימציא את השיר, השם יתברך תמיד, זה רשי. זה לא הרב הרוש ולא בן צור, או לא זוכרת איך קוראים לו. אלא יצור. השם יתברך תמיד אוהב אותי. ולכן לא יהיה לי תמיד רק טוב. כי כשאוהבים מוכיחים קצת. וכשמוכיחים... נוכחים קצת, והוא היה אוהב אתכם, כותב רשי, אבל אתם שונאים אותו. משל הדיוט אומר, הוא תמיד היה מקשיב לאנשים ברחוב ומצטט אותם, מה הם אומרים על רונלדו, מה הם אומרים על מסי, מה אומרים ברחוב. וברחוב הוא לוקח פתגם מהרחוב שאומר, אני אגיד את זה בארמית ואתרגם, מה דבלי בך על רחמך, מה דבלי בעלך. את מלבישה את הרגשות שלך כלפי מישהו עליו. למשל, את נורא מרוגזת על האיש שלך, והוא לא שם לב אליי, ואולי הוא לא אוהב אותי יותר, יום שלם, יום שלם, ואז אתם נפגשים בערב, ואת צורחת עליו, מה עשיתי לך? מה עשית לי? אני לא יודע מה עשית לי. כל היום את מרגישה כלפיו איזושהי שנאה מסותרת, את מלבישה עליו גם את השנאה הזו. שימו לב מה כותב הכלי יקר, רשי כתב, מה דה בליבך על רחמנך, בליבה דה רחמנה עלך, כי הם סברו שמאחר שכל אחד מהם שונא את חברו, כך מסתם השונא אותם הקדוש ברוך הוא. וצרה זו החריבה מקדש ראשון ושני. וזה, עכשיו תקשיבו לי טוב טוב, וזה היה בחודש אב שמזלו אריה. כי נאמר עליו בתהילים, דמיונו כארי יחשוף לטרוף. בנות, מזל חודש אב שנכנס השבוע, זה מזל אריה. וזה אומר שיש לך דמיון מוגבר. דמיונו כארי יחשוף לטרוף. הוא שונא אותי, לא אוהבים אותי, אין לי מזל. השם יתברך תמיד שונא אותי ותמיד יהיה לי עוד יותר רע ועוד יותר רע. אימאלה, למה? למה השם עשה בחודש אב דמיון מוגבר כמו אריה שכוסף לטרף שלו, עומד וכבר מלקק את השפתיים? למה הוא עשה לנו דמיון כזה? אני אתן לכם בסוף השיעור שיעורי בית לשבת חזון, השבת הקרובה שבה שיעורי הבית שאני אפרט בהדלקת נרות השבת. את מפעילה את הדמיון של האריה והופכת לאשת חזון בשבת חזון, כך קוראים לשבת הקרובה, ורואה מול עינייך את החתן שאת חולמת עליו, את הילדה שלך שמחה, את המדינה הזו מאוחדת ומאושרת, את החולה הזה הפצוע פתאום הולך על רגליו. חודש של דמיונות לכאן ולכאן, דמיונו כארי יחשוף לטרוף. ורשי אומר, כשאת מרגישה הוא שונא אותי, הוא שונא אותי, זה פתאום הופך למציאות, והוא היה אוהב אתכם. בנות, אני אומר את זה ממש בקצרה, כי זה לא יעניין אתכם, אבל זה נורא יפה. מרוב שרשי רוצה להגיד לך, איך הוא אוהב אותך, איך הוא אוהב אותך, איך הוא אוהב אותך, אל תאמיני למסעי הצלב, כל פירוש שלו בפתיח של כל חומש, זה איך השם אוהב אותך. בראשית, מה הפירוש הראשון של רשי בפרשת בראשית? שאף אחד לא יערער על זכותכם על ארץ ישראל. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אבל ארץ היא שלנו, פרשת בראשית. שמות, אלה שמות בני ישראל. השם זוכר כל אחת ואחת בשם שלה. והוא אוהב אותנו כמו כוכבים. כל אחת היא כוכב שלו. ויקרא. ויקרא השם אל משה, אומר רשי, קורא לו בשם חיבה, שקראה לו בתיה, כי מן המים משיתיהו, והשם מחבב את משה רק בגלל שמשה כל כך דואג לך, והשם כל כך מחבב אותך. במדבר, השם סופר את עם ישראל במדבר, והוא אומר כמו רועה שסופר את הכבשים, איך הוא אוהב אותך. ודברים, דברים זה ספר מלא בתוכך. איך אתה יכול לומר שהוא אוהב אותי כשהוא מוכיח אותי ככה? רשי אומר, שימו לב, כשמשה רבנו אומר, אלה הדברים אשר אמר משה, במקום שקוראים לו די זהב, אין מקום כזה, רשי אומר, זה מזכיר את החטא של עגל הזהב, אבל הקדוש ברוך הוא לא אומר במפורש את מה שעשינו מפני כבודם של ישראל. הוא כל כך אוהב אותך, כל כך מכבד אותך. בנות, אהבה של בן אדם אלייך, זה לא כשהוא אומר לך, אני אוהב אותך, אני זקוק לך, אני מתעלך, את יפה. אהבה אמיתית, כך אומר רבי נחמן, מתבטאת כשמישהו רוצה להעיר לך על משהו. הצורה שבה הוא מוכיח אותך מגלה מה זה אהבה. זה פשוט דבר מדהים. שימו לב, בנות, איך משה רבנו מוכיח את עם ישראל בפרשת דברים שנקרא השבת. הוא אומר להם, יוסף עליכם ככם. אני רוצה מזה עוד. ככה. כמו שאת, מזה אני רוצה עוד. קוראים לזה לעודד.
אני...
זה תוכחה, בטח. כי כל הפרשה, כי המילים האלה לכאורה לא קשורות. יוסף עליכם ככם אלף פעמים, זה נשמע כמו ברכה? אבל בעצם כל הפרשה היא תוכחות נוראות. איזה זוועה התנהגנו בחטא המרגלים, וצעקנו על משה רבנו. ומה משה אומר? אני בסך הכל מהטוב שלכם, רוצה שתוסיפו ככה, כמו שאת. יוסף עליכם ככם. רבי נחמן מברסלב יש לו תורה יפה, 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 שהוא אומר שכשאתה מוכיח בן אדם, זה כמו להזיז משהו מסריח. אם אתה מזיז אותו בגסות, אתה רק מוציא את הסירחון שלו עוד יותר. אבל אם אתה מוכיח אותו באהבה, אתה מוציא ממנו כזה בוסם. והוא קורא לזה כל כך יפה בתורה שלו, תקעו תוכחה, אני אסביר כי זה קשה, את צריכה להוכיח בכל המשקה את הגן. את תוכיחי בכל כזה שיגרום לו לצמוח ולגדול, כמו מה? כמו הקול של השופר, כשופר הרם קולך. מה זה כשופר? ראשי תיבות כשופר, פשוט כפול משולש מרובע. כפול... פשוט כפול שלוש רבוע ראשי תיבות שופר. השיטה הזו מאוד מוכרת אצל רבי נחמן. זה נחמן. אתם מכירות את זה? זה להגיד מילה עם האות שלה, ואז עוד אות ולחזור לאחור, ואז עוד אות ולחזור לאחור. כמו הכתובות שאתם רואים, נחמן. מאומן. מי שרוצה. להשתפר במשהו בחיים. אני רוצה להיות יותר טובה ב... תכתבי כך את השם שלך. למה? כי זאת בדיוק תוכחה מצמיחה. מאמי שלי, אנחנו חוזרים לאחור לדבר המביש הזה שעשית, ואת כל כך רוצה לשכוח, רק כדי שנוכל להמשיך קדימה ולהשלים את השם שלך במלואו. להשלים את הדבר שלשמו באת לעולם. לשם מה באת לעולם? זה גלום בשם שלך. ואת צריכה לתקן המון דברים. אז מה, נחזור לאחור? יש המון שיטות טיפוליות כאלה. חוזרים לילדה שבך, וחוזרים, לא יודעת מה, להורים שלך. ובלי להתקדם משם. זאת אומרת, את חוזרת לאחור בתוכחה נוראה של כל מה שלא בסדר, זה מהילדות שלי, זה כי הייתה לי שריטה בילדות, בסדר, נכון, אבל איך ממשיכים מפה? זה מזכיר לי שהייתה לנו סדנה במינשן, שרצו להרגיע אותנו, את כל הרבניות מכל אירופה, עשו לנו סדנת נשימות. אז היא אמרה, תנשמי, והשתתפתי, מה אני אעשה? אז אמרו, את עוצמת עיניים, ואת מכניסה ארבע נשימות עמוקות, עכשיו אני... תלמידה חרוצה עושה עד הסוף. ארבע נשימות, הו, 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 ואז תוציאי שש. איך אני אוציא שש? מה אני אוציא? את המעי? מה אני אוציא? אז את חוזרת ל... ארבע, הגעתי לפה, ואז היא אומרת לי, תוציאי שש. הו, 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 הו. הסגלתי לגמרי. אם אנחנו חוזרות לאחור, זה רק כדי להשלים את השם שלנו. בנות שלי, השיעור המדהים של רשי הוא שגם כשהקדוש ברוך הוא מוכיח אותך, זה בכל כך הרבה אהבה, אתן מדליקות הערב נר לרבי שלמה יצחקי ומבקשות את כוח הפרשנות האוהבת של חייך. אמא שלי שנאה אותי, היא אהבה כשם שמרוקאיות יודעות לאהוב או פולניות. היא, איך כתוב על הקבר של אמא שלי? טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת. אמא שלי הייתה תמיד מוכיחה אותי. תמיד, אומרת לי כל מיני דברים. אבל מה? היא הייתה מעירה לי ומעירה אותי. כל הזמן מעירה אותי להיות באמת יותר טובה. אז נכון שההערות היו פוגעניות, אימוש, אבל זה היה כל כך מלא אהבה, כל כך מלא בטוב. תבקשי את הכוח הזה הערב מרשי. ועכשיו אנחנו מגיעות להיילייט של... איך?
אותה
מה עוד פעם? לבקש הערב, להיות רשי, לראות בפסוק הכי נורא בחייך, איך ישבה בדד העיר רבתי, עם הייתה כאלמנה, זה כאילו דמיונו כאריה יחשוף לטרוף, והוא היה אוהב אותך. רשי, כפרה על רשי. יש לי פה עוד מלא מלא הוכחות לזה, אבל אין לי זמן. אני רוצה שנלמד את השיעור הכי חשוב מרשי, השיעור של תשעת הימים. מלא פעמים, רשי הפרשן היחיד מכולם, את תאלצי לסמוך עליי, שכותב, וזה איני יודע מה בא ללמדנו. למה? כשאני לא יודעת משהו, אני מתעלמת ממנו. שואלת אותי מישהי בשיעור שאלה, ואני לא יודעת לענות, מעולה, שאלה מעולה. אז אנחנו נמשיך. אני אגיד, אני לא יודעת? מה פתאום? אני אי, אני לא יכולה. ורשי מלמד את הסוד של תשעת הימים. וזה איני יודע מה בא ללמדנו. כשאת מעזה, האישה העוצמתית, הלוויה המדהימה, להגיד, זה איני יודע. פתאום בא משהו חדש שאת לומדת אותו רק מפני שלמדת להצטמצם. בנות, החל מיום חמישי אסור לחדש שום דבר. ימים שהולכים ומצטמצמים, צמצום, 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 עד לצמצום של המילה צמצום, שזה צום. תשעה באב, אסור לקנות בגדים. אסור לקנות כלים חדשים לבית. צמצום, צמצום, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. למה? כי כשאת ממעטת בשמחה, נכנס אב. אבא מגיע לבית שלך. כשאת לא כזאת כל יכולה. וראיתי פסק הלכה מדכא ומתסכל, ומי שסיפרה את זה לגברים, אין לה מכילה, תדעו לכם. ראיתי פסק הלכה של הרב מלמד שאומר, בתשעת הימים גם אסור ברשת להכניס דברים לתוך הסל. עכשיו, מי שגילתה את זה לרב מלמד, אני כועסת עליה מאוד, שואלים אותי תמיד, את לא מתוסכלת מזה שרבנית כמוך אסור לה לפסוק הלכה? לא, לא. אסור שנשים יפסקו הלכה כי הן יודעות כל מיני דברים שבנים עוד לא גילו. וברגע שהם יגלו אותה, הם יגידו לנו אסור, אז שקט, תסתמי, אז תדברי על סוגי האיפור. זה גם אסור, ברור שיגידו לך כן, מה אכפת לו, הוא מתאפר. אז שקט. ומי שגילתה לרב מלמד, שקונים בסל, הרי אני לא מפסיקה, אני בסוף לא קונה, אני מחכה שיגידו לי שכבר אזל מהמלאי, אני סתם ממלאת כי הדתיים זה העגלה המלאה, אז אני חייבת שיהיה לי איזה, לא, גם אסור. למה? מפני שאנחנו כל החיים בבריחה אל הדברים שאסורים בתשעת הימים. מוזיקה, איך את בורחת למוזיקה? וואי וואי, בורחת, בורחת, בורחת. לקנות בגדים, בורחת. אוכל, בשר, אסור לאכול בשר תשעה ימים. לספרדים מותר ביום ראש חודש, כי זה פיקוח נפש, מה הם יכולו? אין להם אפילו מחבת חלבי אחד. אבל אשכנזים, מי ראש חודש? לא אוכלים בשר, כי כל הדברים האלה הם בריחה. וכשאסור לחדש שום דבר, את יכולה לומר, השיבנו אבינו אליך ונשוב החדש ימינו כקדם, שזה הפסוק האחרון במגילת איכה. אני מפסיקה לומר, הכל טוב, הכל בסדר, אני ממעטת את עצמי, והצמצום הוא בריאה. כשהשם רצה לברוא את העולם, הוא צמצם את עצמו כדי שאת תבראי כמו אישה הרה. כשרשי אומר, זה איני יודע מה בא ללמדנו, הוא אומר, מאמי שלי, עכשיו את. אני לא יודע מה את אומרת, חדשי לי משהו משלך. מאיפה יש את זה לרשי? הסיפור על אמא שלו, שהיא בהיריון. כשאישה בהיריון, היא הכי הכי מצומצמת שיש, כי היא זזה, 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 ומאפשרת בריאה לתינוק אחר, ומסופר שהיא הלכה בעיירה, בעיר וורמייזה בגרמניה, סמטה מאוד צרה, מגיע פרש, רוצה לדרוס אותה, והיא בהיריון, ואז היא נצמדת לקיר, ויש נס, כך מספרת האגדה, ונהיית גומחה בקיר, בדיוק בגודל של אמא של רשי, הפרש עובר והיא לא ניזוקה, משהו מצטמצם, ופתאום מאפשר בריאה, מאפשר לידה. עד היום לוקחים תיירים לחומה הזו בוורמייזה, שיש בה כזה בקע, פה אמא של רשי פתאום נעשה לנס. בימים האלה, בנות, אסור לחבס. אשכנזים, החל מיום חמישי, ספרדים, בשבוע שחל בו תשעה באב והשנה, זה נורא ארוך, כי תשעה באב ביום חמישי, למה אסור לחבס? וחזל אומרים לנו, כי בבית המקדש היה כבש, כביסה, כבש אחד שהקריבו בבית המקדש בבוקר, כבש אחד שהקריבו בבית המקדש אחר הצהריים, כל האבונות שעשית בלילה, כיבסו אותם על הסובוך. כל האבונות שעשית ביום, כיבסו אותם בערב. והשם רוצה תשעה ימים של הכביסה המלוכלכת בחוץ. זה קשה, וזאת רפואה מהממת. רבניות אירופה התכנסו השבוע במינכן, ועשיתי להם שיעור על מנהיגות בזמני משבר, וסיפרתי להן את המדרש המפורסם על בית המקדש החרב. רבי עקיבא הולך עם חכמים על הר הבית, הם רואים שועל יוצא מקודש הקודשים, הם מתחילים לבכות, ורבי עקיבא מצחק, והם שואלים אותו, מפני מה אתה מצחק? והוא אומר להם, מפני מה אתם בוכים? והם אומרים לו, כי קודש הקודשים לכהן היה אסור להיכנס לשם, רק פעם אחת ביום הכיפורים, אז עכשיו שועל יוצא מקודש הקודשים. והוא אומר להם, תקשיבו, כמו שהנבואה הזו, הרעה, התקיימה, הר ציון ששמם שועלים ילכו בו, זה רק התחלת הסיפור, יש עוד חלק, הנבואה השנייה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, ורחובות עיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. למה הוא מדבר על זקנים וזקנות? כל צער, אומר רבי עקיבא, הוא שלב צעיר של סיפור נורא זקן ונורא גדול, וחכי, מאמי, חכי, חכי, כמו שהזוועה הזו התקיימה, גם הטוב. ושאלתי את הרבניות שלי, שהן נשים נורא נורא חכמות, מתמודדות עם אנטישמיות אדירה ושינויים גדולים מאוד בקהילות באירופה עכשיו, ושאלתי אותם, תגידו, מה השבעה באוקטובר, כפר עזה, הכל שרוף, גופות לא עלינו מסביב, מסתובב רב גדול ומצחק? מה אתה מצחק? ואני שואלת אותן, תגידו, מה הדבר הכי חשוב שאמר רבי עקיבא לחכמים? והן מתחילות לומר, הוא עודד אותם, הוא אמר להם שהם רואים רק חצי סיפור, הוא נתן להם תקווה. וזה עובדת סוציאלית מדהימה שהייתה יחד איתנו, שעבדה בעוטף כל השנים האלה, אמרה, הוא לא צוחק, הוא מצחק, כמו שאימהות בממדים ידעו להצחיק את התינוקות ולעודד אותם בזמנים קשים. לא אמרתי להן מה המשפט הכי חשוב שרבי עקיבא אמר, ואני יודעת את זה מניסיון שלי. כשהם אומרים לו, מפני מה אתה מצחק? הוא אומר להם את המשפט הכי חשוב, ומפני מה אתם בוכים? אני תמיד אומרת לכם שבשלוש שנים האלה הלכתי ליותר מ-1,000 ניחומי אבלים של כל הנופלים היקרים והקדושים שלנו, ובכל פעם אני מגיעה ורוצה לשפוך את הנחמה שלי על האם השכולה, על הארוסה, על האחות, ולהגיד לה, תקשיבי, ואתה עמדי בזה, ואתם תהיו חזקים, והוא יגן עליכם, והוא... למה אני עושה את זה? כי אין לי טיפת כוח לשמוע את הצער שלה. כי אם היא תספר לי את הפצע שלה, אני פשוט עמות. אז אני באה עם השק של הנחמה, לשפוך, לחבס, לחבס. מנהיגה, חייבת להודד, חייבת להרים, חייבת לומר מילה טובה. ולפני כן, מפני מה את בוכה אימוש? ספרי לי עליו. ואני מתה, איתה ביחד אני מתה. אחר כך אני יכולה להוציא את השק של הנחמות. 9 ימים הכביסה המלוכלכת בחוץ. את עוברת ליד ערימת כביסה כזאת ולא מחבסת את הסיפור שלך. אני רוצה לקרוא קטע שאני כל כך, כל כך, כל כך אוהבת. של אישה חכמה מאוד שמדברת על טראומה ועל החלמה. קוראים לה ג'ודית לואיס הרמן, הספר שלה טראומה והחלמה. התגובה הרגילה על מעשה זוועה היא לסלקם מהתודעה. הפרות של הסדר החברתי נוראות מלהביען בכל. זאת המשמעות של הביטוי לא יתואר. אבל מעשי זוועה מסרבים להיקבר. והרצון העז להכחישם לא עוזר. החוכמה העממית מלאה רוחות רפאים המסרבות לנוח על משכבן עד שיסופר סיפורן. סוף רצח להתגלות. עכשיו תקשיבו לגאונות. האימות בין הרצון להכחיש מעשים נוראים ובין הרצון להכריז עליהם בכל רם הוא דיאלקטיקה מרכזית של הטראומה הנפשית. אני עוד מעט אסביר. בני אדם שנעשו בהם מעשה זוועה מספרים פעמים רבות את סיפוריהם בדרך רגשית מאוד, סותרת ומקוטעת, החותרת תחת אמינותם ומשרתת כך את שני הצווים, סיפור האמת ושמירת הסודיות. כמה פעמים כשהייתי עורכת דין ועבדתי כעורכת דין פלילית, אז היינו הולכות אמא מתלוננת למשטרה, יש לה גרסה סדורה, היא מספרת בדיוק מה קרה. ואז היא עולה לדוכן העדים ומחרבשת. מה את מחרבשת? ובאיזו קלות הוא מפיל אותה. עורך הדין של הצד השני, את עושה. את היית כל כך סדורה, היית כל כך נכונה. כי משהו בתוכה עושה את זה בכוונה. היא רוצה להגיד זה היה. והיא מתה להגיד, זה לא היה. ואז היא סותרת את עצמה, מכשילה את העדות של עצמה, וזה נתלוש את השערות כשרואים את זה, ואומרת גרסה צולעת ומקוטעת, ויוצאת מבית המשפט עם חיוך, מה את מחייכת? הרסת לנו הכל! כי אולי אני מדמיינת. הלוואי שאני מדמיינת. אולי זה לא קרה לי באמת. עובדה שהוא הפיל אותי כל כך בקלות וסתר את הגרסה שלי. 9 ימים לא פשוטים, אבל את מוציאה הכל החוצה. והקדוש ברוך הוא רואה את הכאב שלך טוב. כמו שהוא, ותפסיקי לחבס, תפסיקי לחבס. תעמדי מול המראה ותשאלי אותך, מפני מה את בוכה ימימה? היה לנו קטע נורא מרגש כזה עם הדסה בן ארי, גרושתו של הזמר חנן בן ארי, ושאלתי אותה ואת רות בנאי באיזשהו פאנל שהיה לנו, שאלתי אותה מה השבירת החומה שלכם, זה היה אחרי 17 בתמוז. אז רות בנאי סיפרה איזה משהו קשה, ואז הדסה בן ארי אמרה, השבעה באוקטובר היה לי, ואז היא נעצרה והיא אמרה, למה אני משקרת? החומה שלי נשברה כשהנישואים שלי, שכל כך האמנתי בהם, נשברו. זה נורא קשה להגיד את זה, כי את לביאה, כי את חזקה, כי את לוחמת, כי את אלופת הכביסה בהרתחה. יש לך 85 מסירי כתמים, כל מיני אבקות כביסה, כל מיני כמוסות בצורות מעוותות שאת מכניסה לתוך המכונה. אין מרקח בימים האלה, ובכוונה שום דבר לא ירקח. תמסרי את הגרסה של מה שעבר עלייך, ואז הקדוש ברוך הוא יוכל להיכנס ולנקות הכל. ורשי הגדול אומר, וזה איני יודע מה בא ללמדנו. אני לא יודע מה להגיד. אני הולך ומתמעט, וכשאני מתמעטת, משהו מתנקה, וכשמנקים מסריח, וכשמנקים הג'ורה עולה. אבל איזה הקלה אחרי צום תשעה באב. איזה נחמה. אתם יודעות שתשעה באב ביום חמישי? שישי על הסובוך את מפעילה מכונות, תמיד צריך לחכות עד הצהריים, אבל בגלל שזה יום שישי לא, ובשבת בבית הכנסת, נחמו נחמו עמי, אומר אלוקיכם, יום ראשון את בצימר. איך יכול להיות? כי יוצאת, כי שפחת, כי ניקית במברשת בקבוקים, את כל הגרסאות הצולעות שאת מספרת בבית המשפט. רשי, אהובנו, תודה רבה על השיעור הגדול הזה. אהבה מספר 2, ספר דברים. כולכן בטח מכירות את הסגולה של הרב פינטו. לומר ספר דברים, מי שרוצה סגולה להתחתן, סגולה להצלחה, סגולה לפרנסה, תגידי את כל ספר דברים, שזה גם ככה, את נהיית בת 80 עד שאת עושה את זה. הרבנית, את עושה את כל מה שאני מלמדת, ברור שלא, ואני אעשה הכל, אני מלמדת, אתם עושות, מה הכל עליי? אז סגולת ספר דברים, הרב פינטו אומר, אם יש לך זמן כל יום, בין עולם הלב, ואם אין לך זמן, אז בשבת את קוראת את כל ספר דברים. מה המקור שהוא מביא? הוא מביא את בעל הרוקח, שזה מישהו שחי בזמן של רשי, קוראים לו רבי אליעזר מגרמייזה, בעל הרוקח, והוא אומר, יש בשמיים 955 היכלות, תף תף קוף נון ה, שמובילים לכיסא הכבוד, ועל מנת שתפילה תישמע, צריכה התפילה לעבור בכל אחד מהם, ובספר דברים 955 פסוקים, את קוראת אותו, את מבקשת את הבקשה שאת רוצה, ומוסרות כל המחיצות בפני תפילתו שתעלה. בסדר. לי יש הסבר אחר, ואני חס ושלום, לא מבטלת את בעל הרוקח, לימימה יש הסבר אחר. ספר דברים הוא הסיכום של כל ההיסטוריה של עם ישראל, כולל המשיח שמגיע בסוף, והגאולה, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. כשאת קוראת את ספר דברים, את מבינה שיש כאן סיפור מאוד מאוד גדול. לספר דברים קוראים משנה תורה, כי הוא התורה בפעם השנייה בפה של משה רבנו, ואומר האמרה אמת, וקוראים לו משנה תורה על שם שמשנה את האדם. למה? למה? שימו לב מה אומר רבי נחמן מברסלב. חומש דברים מסיפורי דברים של נשים. יכולים לדעת מצב השכינה, איך היא אוחזת כעת. שימו לב איך נשים יודעות לספר סיפור כך שהם יוכלו להמשיך לאחוז. מה זה לאחוז? זה להחזיק משהו הרבה 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 זמן, אחזתי ולא ארפנו. אתמול בבנייני האומה ישבתי עם אימהות של פצועים שכבר שכחנו מהם, פצועים שנתיים, רואי חיים בן מירב, פצועים שנתיים וחצי, דוד קוסטינר המתוק שנפצע כל כך קשה, פצועי נפש. ואמרתי להן ככה, ראיתי, אמרתי לכן את זה נדמה לי, ראיתי פרופסור אחד, שלחו לי סרטון, הוא עומד מול הסטודנטים שלו, מחזיק כוס, ושואל אותם כמה הכוס הזו שוקלת, הם אומרים 50 גרם, 100 גרם, 200 גרם, והוא אומר להם שום תשובה לא נכונה, מפני שניטרלתם מהתשובה שלכם את מימד הזמן. אם אני מחזיק את זה דקה, זה 100 גרם, אם אני מחזיק את זה חצי יום, זה נורא כבד. אם אני מחזיק בזה חצי שנה, שנה, קרוב לשלוש שנים, כי מלחמתה כה ארוכה. קורים שני דברים, עם פצועי מלחמה, פצועי נפש, מגויסים בסבב, ואני לא יודעת כמה, להבדיל רווקות, שעדיין רווקות ועדיין רווקות ועדיין רווקות, קורים שני דברים. היא, בכל יום זה יותר ויותר 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 כבד, אבל מי שמבית בה אומר, זה 100 גרם, זה רווקות, זה בן פצוע. לא נשמה שלי, זאת הצטברות. הפסוק ששובר את ליבי בכל פעם זה הפתיח של הקינות בתשעה באב על הרצפה בבית הכנסת, כשהקורא מכריז, אחינו כל בית ישראל היום 1958 שנים לחורבן בית המקדש, וכולם מה בוכים? כי זה ארוך, ולאורך יש משמעות. אז איך היא אוחזת? איך היא יכולה לאחוז? מה מחזיק אותך, אימוש? והיא אומרת, סיפורי דברים של נשים. אפשר לדעת מעמד השכינה, איך היא אוחזת בכוס הזאת ההולכת וכבדה. היא מספרת סיפור, זה סיפור מאוד גדול, סיפור של מסירות נפש, סיפור של עם ישראל. סיפרתי כבר, אני לא יודעת אם שמעתן, בשבוע שעבר, לפני שבועיים, זכיתי לשבת עם אפרת מור ואיתן מור. איתן מור היה בשבי החמאס 378 ימים. שאלתי אותם, הם ישבו יחד איתי ביחד בפאנל מאוד גדול, לכן אני מעזה לספר, זה דברים מאוד אישיים, היות שהם נאמרו בציבור והיא הרשתה לי והוא הרשה לי, אז אני מספרת. ואני שואלת אותם, מה היה החזון, החלום שלכם, כשהוא היה בשבי, כשאתה היית בשבי? איתן כפרה עליו אומר, אני כל הזמן חלמתי, הייתי בטוח שכל חטוף שיוצא מהשבי מקבל מיליון שקל לפחות, וכל הזמן חשבתי איך אני הולך עם המיליון שקל האלה ונותן אותן לאימא שלי, שכל החיים רק טיפלה בנו ולא ממשה את עצמה מחוץ לבית. אם אקחי מיליון שקל, הייתי מדמיין את זה. ואז הוא אומר, יצאתי אני, אני תמיד נשאר אני, ולא קיבלתי שום דבר, ופגשתי אימא שלא האמנתי שיכולה להיות כזאת אימא. מדברת בציבור, יש לה דעות, ואז היא אמרה, אפרת, זה בגללך הרבנית, זה בגללך, כי ממש אחרי החטיפה לקחתי אותה וריאיינתי אותה, והיא אמרה, פתאום שמעתי את עצמי ואמרתי, בונה אפרת, יש לך מה לומר, ופתאום היא מתחילה לדבר, והוא אמר, לא היה צריך כבר את כל הכסף, כי אמא שלי נהייתה מיליון דולר, וקראתי להרצאה שלי אתמול עם הפצועים, היא אישה מפציעה מפציעה, איזה נשים הפציעו, אימאלה, אימאלה. ואז שאלתי את אפרת מור, מה את חלמת כשהוא היה בשבי? והיא אמרה, ראיתי את כל החטופים והחטופות שיצאו, התחזקו בדת מאוד. התחילו לברך, התחילו להתפלל, ואמרתי, אולי גם הוא שלא הניח תפילין שש שנים, לא אולי, בטוח, יצא לי כזה מחוזק. ואז הם יוצאים מהשבי ואומרים לנו, בבית החולים אתם יכולים לשים להם חפץ אחד בחדר כשהם מגיעים. שמתי את התפילין שלו. באתי, ראיתי אותו ביום הראשון והתפילין במקום לא נגע בהם. באתי אחרי שבוע, התפילין במקום לא נגע בהם. באתי אחרי שבועיים, התפילין במקום לא נגע בהם. עד הרגע הזה, התפילין במקום לא נגע בהם. והלב שלי נשבר. ואז אמרתי לעצמי, אפרת, את לא שולטת בנשמה שלו. הנשמה שלו לא משועבדת, ורק מפני שנשמתו חופשייה ככה. הוא החזיק מעמד בשבי עם כל ההשפלות וכל הניסיונות לאסלם אותו. ואני יודעת בוודאות שכשם ששם נשמתו המעונה והמושפלת ידעה לבחור בחיים, גם עכשיו הוא יבחר בחיים האמיתיים והטובים, בקצב שלו, בזמן שלו. אני מחכה לך, היא אמרה. זה היה סיפורי דברים של נשים. נשים יודעות לספר סיפור כמו ספר דברים. משנה תורה משנה את כל התפיסה שלך על המציאות, כי אם, אני תמיד אומרת לך, if what you see is what you get, you may as well give a get to this reality. את צריכה להתגרש מהעולם, כי אם מה שאנחנו רואים בעיניים זה מה יש. אבל את אשת חזון, עוד מעט נדבר על שבת חזון, דמיונך כארי יחשוף. והשבת הזו, שבת חזון, בסעודה שלישית, שהיא כנגד בית המקדש השלישי, את שרה ידיד נפש, כי היא זה חמה, נחשוף, נחשפתי. יש לי כיסופים. אני לא עושה עגל זהב. רבי נחמן אומר, נשים לא עשו את עגל הזהב, הם היו כסף, הם היו כיסופים. משה רבנו לא בא, בואו נשכך כאב, נעשה תחליף. עגל זהב לא משככת, כוספת, כוספת. אני כסף, אני לא זהב, זהב. תן לי את זה עכשיו, הרגע. יש לי סיפור גדול מסיפורי דברים של נשים. אפשר לדעת, ואז מרב ססון, אמא של רועי חיים הפצוע, אמרה, אני כל הזמן אומרת לעצמי, אם אני ככה אוהבת את הבן שלי, שאני מגיעה לבית פעם אחת בשבוע בשבת, עזבתי את העבודה שלי, אני רק איתו, הבחור החסון הזה, המפקד, אני עושה חגיגה כשהוא מזיז את האצבע הקטנה ביד שמאל, אז איך השם אוהב אותנו? אז איך אכפת לו מאיתנו? אז כמה הוא מרחם עלינו? בנות ספר דברים זה סיפורי דברים של נשים. הצער שלי הוא שלב צעיר, בשמחה מאוד מאוד גדולה. ואני הולכת לקרוא את החומש הזה כולו, ולהבין שאפילו שההתחלה שלו פסרה, על הפנים, עם ישראל עושה חטאים מבישים, מבישים, בשנאת השם אותנו, חטא העגל. מיד אחר כך, איזה חומש חגיגי, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, בחומש דברים, עשרת הדיברות, בחומש דברים, הברכות המדהימות, בחומש דברים, הגאולה והמשיח, בחומש דברים, ספרי לך סיפור, אישה, זה הדבר שאת יודעת לעשות הכי טוב בעולם. ימימה, אין לי למי לספר. סיפרו לי נשים שהאיש שלהם מגויס בסרט בשבעת אלפים, כמה היא מחכה לו, כמה היא מחכה שיחזור, כמה היא מחכה שיספר, ומשנכנס אב ממעטין בשיחה, והוא לא מדבר, והוא לא פותח את הפה, והוא לא מספר שום דבר. מה יש לאב השותק הזה? אני תמיד מצטטת לכן את ויניקוט, הפסיכולוג שאומר, מאימא, הילד מקבל את היכולת שלו לאהוב. למה? כי הוא חלק סימביוטי, חלק בלתי נפרד מהגוף של אימא, אז כשאימא אוהבת אותו, הוא מקבל ממנה את היכולת לאהוב. אבא הוא דמות חיצונית, פיזית לפחות. ולכן כשהוא אוהב, מקבלים ממנו את האמונה שאני ראויה להאהב. כשאבא שותק, את מסתובבת בעולם ולא יודעת אם את אישה ראויה לאהבה. אז מה אני עושה? מה אני עושה שאבא שלי תמיד שתק, שמעולם לא הרעיף עליי אהבה? יש מלא נשים אוהבות בעולם, כמו שאמא שלהם אהבה, הם קיבלו ממנה יכולת לאהוב, אבל כל כך הרבה נשים מסתובבות בעולם, וכל כך הרבה ילדים שאני מכירה מהישיבה שלנו, ישיבת הנושרים היקרים שלנו, שבטוחים שהם לא ראויים להאהב, כי אין להם דמות אב, כי משנכנס אב, כולם בכוננות ספיגה הולכים ומתמעטים לחדרים שלהם. וכאן מגיע האוהב הגדול שאת מדליקה לו נר מחר בערב, אהרון הכהן. אהרון הכהן, הפטירה שלו מחר בערב ומה שהוא היה עושה, הוא היה הולך לאישה ומדברר לה את האיש השותק שלה ואומר לה הוא אוהב אותך, הוא לא יודע איך לבטא את זה, ואז הולך אליו ומדברר לו אותה, כך אומרים חז"ל, ואומר לו, היא פגועה ממך, אני יודע שאתה אוהב אותה, גם השם אוהב אותנו, אבל כמה שנים הוא ישתוק, אתה צריך להגיד לה איזושהי מילה. ואז הוא יחזור הביתה, והוא יראה אותה, ואולי הוא לא ידבר, ואולי הוא יביא לה איזה זר קוצים כואב, והיא תדע שהוא כנראה אהב אותי. האיש הזה, אהרון הכהן, מוציא דיבור שאת כל כך רוצה להגיד לילד ואין לך מילים. דיבור שאת כל כך רוצה לומר לאיש שלך ואין לך מילים. מחר את מדליקה נר ומבקשת, אהרון, זה מה שהיית עושה בחייך. אני רוצה עכשיו, עכשיו, בזכותך, שהוא פתאום יבין שמילה אחת ממנו ואני אישה שמחה, ראויה להאהב, מילה אחת ממנו לבן הזה שמשווע אליו כל כך. תעשה לי את העבודה הזאת, אהרון. בנות, מחר בערב, אהרון הכהן מת והוא לא סתם מת, הוא מת עלייך. כתוב, כתוב שכשאדם רוצח בשוגג, הוא חייב לברוח לעיר מקלט, עד מות הכהן הגדול. מה זאת אומרת? כמה דברים עשית בשוגג? בטעות, בטעות, את אישה טובה. את כזאת אישה טובה. כמה דברים עשית בטעות? ובגלל זה הסתגרת באיזה מקלט, איזה ממד לא ראויה להאהב יותר. ואז הוא אומר לך, אני... הערב הזה מוכן למות, למות עלייך. רק כדי שתצאי כבר מהמקלט שלך. גם הדבר הנורא הזה שעשית, אני יודע שלא עשית אותו מרוע. לא עשית אותו מפושעות. אני יודע שאת טובה. כשהכהן הגדול מת, הרוצח בשגגה יכול לצאת מעיר המקלט. שלו. אהרון הכהן הוא הדמות של האב השחול שאומר, לי יש חושך בלב, אבל אני הולך בבוקר להעלות את הנרות במנורת בית המקדש, כדי שלכל מי שסביבי יהיה אור, וכשאני אראה אותם שמחים ומוארים, משהו מהאור הזה ייכנס גם אליי. אין על הדמות המהממת הזאת, הדמות המייפה הזו, הדמות מלאת האהבה הזו, אהרון הכהן. סגולה נוספת גדולה להזכיר בפטירת אהרון הכהן, זה לבקש הריון. נשים שהיו משלימות עם בעליהן, כי אהרון הכהן היה עושה להם שלום בית, אחרי השלום הזה הם היו אומרות, אהרה, איך אני רוצה להרות, אהרה, ואז הם היו קוראות לבן אהרון, על שם אהרון שהשכין ביניהם שלום. והדבר הכי חשוב על אהרון הכהן, הכי 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 חשוב, הוא היחיד בחמישה חומשי תורה, שכתוב עליו שהוא שמח. אף אחד לא שמח בתורה, אף אחד. יש כל מיני ציוויים, ושמחת בחגיך. אבל מי ששמח, היחיד, זה אהרון הכהן. מתי? כשהוא רואה את משה רבנו ורעך ושמח בליבו. אתם יודעות מתי זה קרה? כשאהרון הכהן מנהיג את עם ישראל 180 שנה במצרים, פתאום משה רבנו מפציע מאיזשהו מדיין, והשם אומר, משה יהיה המנהיג עכשיו, תן לו את ההנהגה. ורעך ושמח בליבו. אני רוצה להיות אחות מפרגנת. אני רוצה שהשמחה שלי תהיה מזה שאני מסוגלת לשמח מישהו אחר. להיות אחות. בשבוע הבא נלמד על חורבן הבית. אח זה ראשי תיבות, אהבת חינם. ואני מבקשת להיות אח. מבקשת להיות אחות, מבקשת לאחות את המרחקים האינסופיים ביני לבין האיש שלי. מבקשת להיות מסוגלת לספר את הסיפור הגדול. ובכן, אלומה לב שלנו ילדה. וכן, כן, התקשרה אליי ממש מחדר הלידה. ואלומה לב שחיכתה 7,000 שנה לבן זוג. ואז 8,000 שנה גם לתינוק, והתחתנה עם אלמן, ובינתיים גידלה את ילדה, וכל הזמן היא כתבה, אני מרגישה כמו איזה פרוטזה בבית, כי אני לא באמת האימא, ומה זה, ומתי, וכמה באמת, כמה ייסורים, עד שהגיעה הילדה הזו לעולם. עכשיו היא הוציאה את הספר שלה, הכלים העדינים של הלב, עוד לפני שהיא הרתה, עוד לפני שהיא ילדה, אז איך? איך היא אוחזת כעת סיפורי דברים של נשים. ישנה אפשרות רוחנית שבה מתקיימים בנו בו זמנית כמה עולמות. האפשרות הזו היא גם בחוקי הפיזיקה. יש מספר אפשרויות חיים שמתקיימות אצלנו במקביל בכל עת, גם אם אנחנו לא רואים זאת בעינינו. העבר, ההווה והעתיד מתרחשים בנו יחד. יש אפשרות שכאן ועכשיו נהיה שקועים בחיסרון, ובו בזמן שלווים כאילו מצאנו מציאה יקרה. נהיה גם ילד וגם הורה, גם מתוסכלים וגם מסופקים, גם יודעים בדידות וגם תואמים אהבה, גם מבינים וגם לא מבינים. חברתי שהמתינה 5 שנים לילד, אבל במהלכן סדרה את שעות העבודה שלה, כמו מי שאמורה לצאת מוקדם להוציא תינוק מהמעון. מהבולה, היא לא יודעת שכשהם נולדים אנחנו מוסיפות שעות בעבודה. היא לימדה אותי את היופי שבגם וגם. לימדתי את עצמי בשנתי האחרונה כרווקה בפגישות, לשבת ברכב בדרך לשם, ולדמיין אותי בגיל הגן, באה ומתלבשת בתוכי עם היצירתיות והתום, מדמיינת אותי מבית היסודית, מבית הספר היסודי, חברותית וחשדנית כאחד, אותי מהתיכון, ציניות, שנותנת לי מקום בתוך החברה, ומתלבשת בי ההיא של פגישות קודמות, של פרדות מרות ובכי מרעיד כתפיים, כמו מנהרה חשוכה של ייאוש שצריכים לעבור. התלבשה בי זו שאני אוהבת בי, וזו שאני מואסת בה, זו שהתכונות שלה מאירות בי ואני גאה בהם, וזאת שמתייסרת בהרגשה שהיא לא כמו כולם. כולם התלבשו בי בדרך לפגישה, והפכו בי לדמות אחת. ואז לתאר את עצמי קלה, בשמלת קלה, להגיע לפגישה עם כל הספר דברים שלך, כל הסיפור כולו, והיא אמרה לי דברי, שאין לי אומץ לזכור. למה? שיהיה לך אומץ לזכור, כי כל הדברים הם חלק מהסיפור הכל כך כל כך גדול של חורבן ונחמה ושכול ותקומה. ויש כאן סיפורי דברים שרק נשים יודעות לספר. קחי לך פירוש רשי לחיים, שהשם יתברך תמיד אוהב אותך. קחי את אהרון הכהן ותגידי לו, תדברר אותי כי אני לא יודעת לספר סיפורים. קחי את ספר דברים שמספר לך את כל תקופות חייך מרוכזות כבר. שבת חזון. שבת חזון קוראים לה ככה, מפני שקוראים בה את החזון הזוועתי של ישעיהו הנביא. חזון ישעיהו אשר חזה על ירושלים, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. למה הוא קורא לה ככה? חזל אומרים, תקשיבי מאמי, יש שלוש איכה. האיכה הראשון בפרשה שנקרא בשבת, משה רבנו, יש לו המון המון עם לנהל, איכה אשא לבדי תורחכם, מסעכם ורווחם. בוא נע, אני צריך עזרה. זה שאלה מדהימה. זה איך שיש לו תשובה. איך מגיעים לפה ולפה? איך לנהל את המדינה בצורה יותר יעילה? איכה הזה, חזל אומרים, זה איכה מפואר. ימימה, איך בדיוק אני מתנהגת עם הילד הזה? זו שאלה עשירה, שאלה מלאת טוב. איכה אשא לבדי? האיכה הפחות טוב בהפטרה של השבת הזאת. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. והאיכה הכי גרוע, איכה של מגילת איכה, איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם. למה איכה הייתה לזונה? זה עדיין מצב טוב. כי זה תוכחה. זה מישהו נוכח שאומר, די, די, את כזאת טובה, תפסיקי. איך את מתנהגת? תוכחה מאמינה שאת יכולה להוסיף עלייך הטובה, יוסף עליכם ככה. תוכחה זאת אהבה. בטח כשהיא נאמרת מתוך אהבה. אז איכה הייתה לזונה, זה עדיין מקום לשיפור. איכה ישבה בדד, זה להסתכל ולהגיד, אמא, לראית אותה? זה כבר לא לחפש דרך לפתור את זה. איכה אשא לבדי, זה כבר לא דרך להגיד, די תפסיקי, איכה הייתה לזונה. זה ייאוש טוטלי, וואי וואי וואי, ראית איך היא נראית? השבת הזאת, את חייבת. דמיון. דמיונו כאריך סוף לטרוף. אני קוראת את הרבי מלובביץ'. בשבת חזון. ידועים הדברים שמביא רבי הלל מפריץ' בשם הרבי מברדיצ'ב, ששבת חזון היא מלשון מחזה. בשבת זו מראים לכל אחד ואחד את הישועה שלו מרחוק, ואת בית המקדש השלישי מרחוק. אני אקרא את המילים של הרבי ואתן שיעורי בית להדלקת נרות. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מבאר באמצעות משל. אבא שתפר לבנו בגד יקר, הבן קרא את הבגד לכמה קראים. הכין עבורו האב בגד שני, הבן קרא גם אותו. תפר האב עבור הבן בגד שלישי, אך לא נתן לו ללובשו. והוא מראה לו את הבגד באומרו, שכשיתנהג כראוי יקבל את הבגד. כך לאט לאט מכוון הבן את צעדיו להיות טוב יותר, להיות ראוי לישועתו. מובן מכך, אומר הרבי מלובביץ', שהגילוי בשבת חזון, שמראים לכל אחד ואחד את המקדש שלו, את הבית שלך, שלעתיד, הרי למרות שמראים זאת רק מרחוק, ויש אנשים שלא יודעים מזה בכלל, בכל זאת בפנימיות נעשה שינוי בכל יהודי. נשמתו רואה בשבת חזון את ישועתו, והדבר משפיע על גופו ועל נפשו, שגם הם יתחילו ללכת בדרך הישרה. את אפילו לא יודע, זה משהו מיסטי, קוראים לזה בחזלית, אף על גב דאי הוא לא חזה, מזלך חזה, אפילו שאת לא רואה את זה בעינייך, המזל שלך, משהו בנפשך, בתת המודע שלך, מקבל פתאום זקיפות קומה וביטחון שאני אזכה. אני אזכה לחופה בלי טיפת פשרה. אני אזכה לראות את הבן הזה, מה מאושר. אני אזכה לזוגיות מדהימה. אני אזכה לממש את עצמי במקצוע שאני הכי רוצה. הפצועים האלה יזכו לבריאות, בנפש, בגוף. כולם יחזרו לשלום לבתיהם. עם ישראל יפסיק לריב אלה עם אלה. הקדוש ברוך הוא יגיד לנו, תניחי, תניחי את הכוס הכל כך כבדה הזו, קובעת כוס התרעלה שתית, מצית. את כבר שתית את כוס הרעל הזאת עד הסוף, די ממי די. שימי את זה, תנוחי קצת, תשמחי קצת. שיעורי בית, את מדליקה את הנרות בשבת, חזון וחוזה. את חייבת להיות מחזאית כמו רבי עקיבא. גם אתה תוכל לשנות את סוף המחזה. את כותבת לך את סיום הסיפור. וקשה לך כרגע עם הילד הזה. את מדמיינת אותו, שמח, מוקף בחברים, מצליח, מלא ביטחון עצמי. מדמיינת אותך עם תינוק מדהים בזרועותייך. מדמיינת אותך מממשת את עצמך כזמרת, כמשפיענית, כרבנית. אפשר הכל בכוח הדמיון. דמיונו כאריה יחשוף, אל תחשפי לטרוף את כל הקלפים כולם. הקלפים בעדך, כי הוא היה אוהב אותך. תודה רבה.